הדד. כן, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ברוך השם, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא, עבר עלינו חג השבועות בשלום, באהבה ובחיבה, זכינו קצת לעסוק בתורה, והיא רצון שמהחג הזה יימשך לנו שפע גדול לכל השנה ולכל החיים שלנו. נזכה לקבל פני משיח ונזכה ללמוד תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא. ככתוב, ולא יקנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך. ככתוב, כעין בעין יראו בשוב אדוני ציון. אז תזכו אתם כולכם לחיים טובים עם המשפחות ועם כל הנלווים עליכם, גם אלה שלא הגיעו עדיין, שלא נמצאים פה, יעלו ויצליחו. תזכו, מה אומר כבודו?
אלה שצופים בבית,
גם היושבים בבית וגם העומדים ברחוב, כולם, כל עם ישראל. עכשיו, חג השבועות חל ביום ראשון, נכון? אז מחר זה יוד לחודש, נכון? 10 בחודש סיוון, שישי יוד א', שבת יוד ב', עד יום שבת. אלה ימים של מילואים של חג השבועות, שהערה של החג ממשיכה לתוך הימים האלה, כמו חול המועד. לכן אין בהם תחנון. בשבת אומרים צדקתך. ונסביר רגע עניין של צדקתך וגם העניין של אמירת תחנון. נדוע שלפי הקבלה חוסר אמירת התחנון זה חסר משהו בתפילה וגם בנשמות שלנו. אז אני שואל את השאלה, מה עושים למשל בימים האלה שאנחנו לא אומרים תחנון? אנשים שמחים, התפילה יותר קצרה, ואללה, פרט מחר יום חמישי. אלא, יש הבדל גדול, כך כתב רבנו הארי, בימים שמצד הקדושה שלהם, כמו הימים האלה, שאנחנו לא אומרים תחנון, החסר שנגרם כתוצאה מאמירת תחנון נשלם על ידי קדושת הימים. זאת אומרת, ככה זה בראש חודש, ככה זה בימים של חודש ניסן, ככה זה בימים שגם כעת שמלווים את חג השבועות. אז אין לנו בעיה בכלל בזה. אבל אם למשל בא לבית הכנסת חתן, או יש בר מצווה שהיום זה יום 13 שלו, או אבי הבן, מוהל, סנדק, ומנהג העולם לא לומר תחנון, אז באמת המניין חסר מאותו תיקון. איך זה נתקן? על ידי בתי כנסת אחרים שכן אומרים לתקנים. ולכן היה מנהג בית אל, שביום שהיה חתן הוא דבר שהוא חיצוני, זאת אומרת כתוצאה מאיזה שמחה או סיבה שאותו שלא היו אומרים, היו מחכים אחרי התפילה שהולך, היו אומרים בינם לבין עצמם את התחנון אחרי הליכתו. והוא הדין ביום העצמאות. מה?
אם אני יודע לך תחילה בברכסת אצלי שיש חתן,
תחפש בכסף להגיד
שיש...
לא, אל תחפש, למה לחפש? אתה תתפלל, אילו חתן, תשמח אותו, ותגיד לו מזל טוב, יש בזה מצווה, ואחרי התפילה אתה תאמר את התחנון לבד.
יחידי? אז
אתה
אומר בלי יעבור?
כן, כן, אתה לא צריך. לא, תגיד לו יעבור, סליחה, בטעמים. הרי ככה רשב"א כתב לנו. אנחנו סומכים על הרשב"א בזה. למה?
אבל לא כולם יודעים.
כי רב סעדיה גאון כתב, מה יעשה אדם שלא התחיל את התפילה עם כולם. זה מצוי היום בעוונות, זה מצוי רוב האנשים ככה. והתחיל תפילת יוצר, ואמר יוצר אור, אבל החזן כבר אמר את הקדושה של יוצר. דעת רב סעדיה גאון שאין לומר ברכת יוצר, כך כתב. אלא יאמר ברוך אתה השם כל מלך העולם יוצר אור בורא חושך עושה שלום בורא את הכל כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. ברוך אתה השם יוצר מאוד. אתה לא אומר את כל מה שיש בפנים, כי כל התיאור של המלאכים והסרפים ואיך עונים ואיך עובדים, וככה היינו נוהגים עד שבא הרשב"א. הרשב"א היה 300-400 שנים אחריו בערך, פחות אפילו בין 200-300 שנים אחריו, הוא כתב חידוש, הוא כתב, אין בעיה. כלומר, שתגיע לקדוש, תגיד את זה בניגון כמו קורא בנביא, קדוש, 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 השם צבאות מלוך לארץ כבודו, אחר כך ברוך כבוד השם ממקומו. זה כמו קורה בתורה. משם באו הפוסקים, מרן הבית יוסף וכל הפוסקים האחרונים, ולמדו מכאן שגם בו יעבור אותו דבר. כשיהיה סיבה שאתה רוצה לומר ויעבור ואתה לא הספקת, או שלא אמרו והם טעו, לא אמרו, ואתה רוצה להגיד תפילה מושלמת, שלמה, זאת אומרת, הוא יעבור בטעמים כקורא בתורה. השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד אמת, נוצר חסד אלפים, נוצר עוון ופשע וחטאה ונקה. להמשיך. אז כך פתרנו. בוא לכאן, בוא לכאן, אני כל הזמן הראש שלי עליך. יצחק בן רבקה. כמעט באתי להגיד, אבל כנראה אתה היית ברכב, יוצא מהרכב, ואני כבר... לא, תדע שיש הדדיות, יש רגש. אז בקיצור, כי אני ברכתי את כל הקהל, וגם את אלה שבבית, גם אלה שעומדים, יאו לי, אז כבנתי גם עליך. כן, על כולם. בקיצור, מכאן אנחנו רואים את המעלה של זה. גם צדקתך בשבת, כשיש חתן או יש בר מצווה או יש איזו סיבה, אנחנו אומרים בשקט בינינו לבין עצמנו. כך היה גם כשהיה פסח שני, אז ביקוחים, עזוב את הביקוחים, תגיד, לא היה פסח שני בשבת, פסח שני יצא יום ראשון, ערב פסח שני, למה לא אומרים תחנון? צריכים להגיד. אבל כדי שלא יהיה בריבות, לא אמרנו, אמרנו בינינו ובין עצמנו. למה? כי הם מפסידים שלא אומרים צדקתך. יש שלושת הנשמות של משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך, שנפטרו בשעה הזאת של מנחה בשבת, הן מתפללות עלינו. ועל ידי זה אנחנו מזכירים אותם, נמשך לנו אור מנשמתיהם. אבל למשל השבת לא נאמר, כי זה עדיין חג השבועות. אז נכון שאנחנו כאילו חסר לנו את זה, אבל זה לא, זה נשלם על ידי קדושת היום. נצריך לדעת עכשיו, להיות ועדיין אנחנו בתוך הימים של מתן תורה, נלמד קצת הלכות ששייכות ללימוד תורה. צריך לדעת שכל אדם מישראל אין הבדל, הרמב״ם כתב, בין אדם בריא בין אדם בר מינן חולה, בין צעיר בין ילד בין זקן, ובין בעל ייסורים ואפילו בעל אישה ובנים, הרמב״ם ממשיך לתאר שם איזה תיאור ארוך. היה בלימוד תורה, והיה כל רגע ורגע פנוי מהזמן שלו ללמוד תורה. אז בוא תגיד, אני בפקקים, מה אני אעשה? תגיד מזמורי תהילים, תגיד פתח אליהו בלילה, תגיד ענה בכוח, ואפילו 101 פעמים. זה נקרא שאתה לומד תורה. וכן, אם אתה לא יודע, או אתה לא יכול, תגיד אפילו א' ב'. זה לימוד תורה. אני לא אומר A, B, C, D, אבל אני אומר א', ב', ג', ד', תורה. משה רבנו הביא את זה מהר סיני. זה חיוב לימוד תורה. חיוב לימוד תורה הוא שייך בגבר. באישה לא. אבל צריך לדעת, לא נערב את הדברים, יש שני מסלולים פה. יש מסלול אחד של לימוד תורה מינימלי או מקסימלי, איך שתקרא לזה, אני לא יודע. שכל אדם חייב לדעת את ההלכות שהוא פוגש אותם. הלכות תפילה, הלכות השכמת הבוקר, הלכות נטילת ידיים. זה כל אחד חייב, זה לא קשור ללימוד תורה. וכן הלכות ציצית, הלכות תפילים, הלכות ברכות, אלף ואחד פרטים בהלכות ברכות. בחר ראשונה, בחר אחרונה. יש לך הלכות שבת. עם 100 סימנים בשולחן ערוך. בפרט היום בעידן הטכנולוגי, ועם הצרה הצורה היום שבונים מגדלים לגובה, אז יש לנו את הבעיה שמעלית שבת, שהיא בכלל לא מותרת בצרה צורה. אני יודע על כמה שכונות שבנו, ובקומה האמצעית, זאת אומרת, מה זה אמצעית? קומה 20, עשו שם בית הכנסת בלובי. מה עשו? ככה יעלו וירדו פחות מדריות. זה בעיה, זה לא פשוט. מותר להשתמש במעלית שבת לצורך חולה או לצורך טיפול רפואי, אבל לא לצורך תפילה. אני ראיתי בעיניים את מרן בעת זקנתו. הייתי אצלו במלון והיה שם מעלית שבת, הוא לא עלה, הוא עם הרגל הנפוחה שלו עלה במדרגות ולא הסכים לסמוך על היתר של מעלית שבת. זה נפקא מינה שאדם ידע. אני לא מדבר על חולה, וכאן אפילו שמרן היה רגיש לא טוב, אבל הוא כנראה בגלל שהיו איתו אנשים לא רצה שילמדו ממנו וגם יעלו איתו, אז הוא התאמץ ועלה במדרגות. שלב השחק, כאן אדם ילמד שיש הלכות, הלכות בית הכנסת, כולנו חייבים לדעת. אז זה לא קשור לאיש לאישה. זה בין איש, בין אישה, כולם חייבים לדעת וללמוד את ההלכות הללו. כי זה קשור לנו, לחיי היום-יום שלנו, וחובתנו כלפי שמיים. אבל מה שאנחנו מדברים, לימוד תורה, זה אחרי שכבר השתלמנו ורכשנו ידע בכל התחומים שהזכרנו, בתחומים של היום יום שאדם פוגש אותם, הוא אסור לשבת בתל. יש גמרא מפורשת, רבי ישמעאל עליו השלום, שהוא יחסית במסכת ברכות, הוא כתב, הוא חלק על רבי שמעון בר יוחאי. וכן, יש בגמרא בברכות, נדמה לי דף ל"ד, שם ויכוח חריף מאוד בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. ברוך אתה אדוני, זוהים אליך, שהכל בריאה בדברו. אמן. הוויכוח היה האם אדם מותר לו לעבוד, להתפרנס, או בוא נגיד בזמן שהיה בזמנם כל אדם היה לו אדמה, צריך לזרוע אותה, להרוש אותה, לקצור ואחר כך לטחון ולאפות לחם. רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, וטוחן בשעת תחינה. רבי שמעון חולק עליו. הוא אומר הפוך, אפשר, תראו איזה מילים, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, וטוחן בשעת תחינה. תורה, מה תהיה עליה? אלא, רבי שמעון מיד ועונה תשובה, הוא יודע שיקשו עליו, אז מה אתה עושה? זה אומר, אלא, בזמן שאתה עושה רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא מזמין לך זרים, פועלים זרים, והם עושים לך את המלאכה. שנאמר, אספת דגניך, כתירושך ויצריך. זה מחלוקת, זה נשאר. והגמרא אומרת, את מה עושים? עכשיו, גמרא היא לא באה רק לספר לנו סיפור, היא באה לפצוק לנו הלכה. אז מה הלכה? הגמרא בסוף אומרת כך, שמעו איזה תשובה, סליחה שאני אומר, דיפלומטית. הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. זאת אומרת, מה שאמר רבי שמעון זה לא לכולם, זה לאנשים מיוחדים. כמו שכתב הרמב״ם, הרמב״ם משם כנראה לקח את ה... הוא כתב על ההשקפה של האנשים כלפי החיים, מה עושים. הרמב״ם כותב שאדם כדאי לו שיושב ללמוד בהנחה שהוא כבר יש לו מספיק שכל להבין לבד את הלימוד, כי בדרך כלל צריך ללמוד עם עוד חבר ואסור ללמוד לבד, כי איך שלא יהיה הוא רואה איזה שאלה, וואו, הר גבוה, ואפשר לפתור את זה ברגע אחד באיזה הסבר קצר וקולע. אתה רק צריך למצוא את החבר הטוב או הרב היותר פתוח שיסביר לך את העניין. אז לדוגמה אני אתן לכם, היום שלחו לי שאלה, כתוב בספר מקרא בציון, טוב שברוך השם יש מישהו שקורא את זה.
לא, הרבה קוראים הרב, המון קוראים.
לא משנה, לא משנה.
יש מישהו, הרבה קוראים.
תשמע, תפסיק להפריע לי.
עתיקה.
אז, מקום אחד כתוב, שלא יאמר, גמרא מפורשת, אסור לומר שמועה זו יפה, שמועה זו לא יפה. זאת אומרת, הגבאי, לא יגיד, רבותיי, יש עלייה חשובה, המלאך הגואל אותי מכל רעי ואת הנערים, עלייה של ברכת כהנים, כדי שיהיה מתח ויתחילו לעלות מחירים. למה? אם אתה אומר שהפסוק הזה טוב, יש פסוק אחר שהוא חלילה לא טוב. או גם אם שמעת איזה הלכה, תאמר, איזה יופי של הלכה הזאת, הלכה יפה. מה עם שאר ההלכות? עשו, אני עושה פה איפה ואיפה. מצד שני הוא שאל אותי, הרי כתוב, אני כתבתי שמה, הוא לא עיין כמו שצריך, אבל כתבתי שרבנו ארי כתב עליות שלישי ושישי ביום שבת בשחרית יעלה אותם אדם חשוב, כי הם עליות עם רמה. זה מסתדר, אויבי הוא עמד ואין לו תירוץ. עכשיו, עם קצת לחלוחית במוח, או אם ישתה קצת מים, אז יבין שני דברים. רבנו ארי בא לשלול שלא יעלו עלייה איזה עם הארץ או אדם שאתה לא יודע מי הוא ומה הוא, לא, בוא נגיד הוא לא קובע עיתים לתורה. הוא יבוא ויעדי עלייה שלישי או שישי. זה לא טוב. כי אנחנו צריכים את שתי העליות האלה, שיעדי אותם אדם בעל משקל. ואני אסביר עוד מעט למה, יש לזה רקע. אבל שמה בשאר העליות בכתורה עצמה שאני עושה בפסוקים, פסוקים האלה טובים, זה אסור לי לומר, כאילו הפסוקים האחרים לא טובים. זה בכלל לא קשור. בשלישי ושישי יש, מה היה לנו בפרשת בחוקותיי? עלייה שלישי, כל התוכחות היה שם. מה? לא קשור. ולמה? מה? עכשיו בואו נתן לכם דימוק מה רבנו ארי כותב. כותב דבר מבהיל מאוד. כולם קוראים פתח אליהו, ברוך השם. היום זה נפוץ. איך פתח אליהו מתחיל? וכתוב שמה, דרושים תקנטון וכולה, כתוב, ואינון, חד אריך, חד קצר וחד בינוני. רבי שמעון בר יוחאי פה נותן את היסודות של האמונה, של בריאת העולם, של מצב העולמות. בוא נסביר מה פירוש חד אריך, חד קצר. זה לא אורך במטרים או בדו. יש, העולם בנוי על שלושה קווים. לא אף פעם לא על קו אחד. אני לא יכול להיות מחמיר כל הזמן בצורה קיצונית, הכל אסור. אתה לא יכול להיות גם הפוך. מקל בצורה קיצונית בכל דבר לחפש את המותר. אתה צריך להיות גם וגם. לכן יש לנו שלושה אבות העולם. מה? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אב אחד שיהיה לכולם? הוא ברא את אדם הראשון, אבל ראית מה קרה. אז הוא עשה את אברהם אבינו עמוד החסד. זה חד אריך. קו החסד. חסד נותן לכולם. כל מי שבא היה נכנס אצלו לאוהל ואוכל ושותה. אבל אברהם אומר לו, אחרי זה אכלת, שבעת, תברך. אז אברהם אבינו היה איש חסד. הוא אפילו על סדום, אולי יש שם עשרת צדיקים, אולי, הוא יודע שלא, אבל הוא מנסה לאברהם, זה אברהם אבינו. יצחק אבינו היה גבורה, פחד יצחק. דין. בא יעקב והוא חיבר את שתיהם, והוא נולד משניהם. היה לו גנים של אברהם מגנים של יצחק. ואיך אומרים ביידיש, מחלות מעורב. ואז יצא יעקב שלם. גם הם היו, ודאי היו שלמים, בלעדיהם לא היה לנו עולם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאני צריך לקחת שלוש קווים. ולכן אתה לא יכול להחליט החלטות לפעמים חד משמעיות. אתה צריך לדעת מתי כן להחליט חד משמעית, מתי להיות קצת גמיש. אבל זה צריך הרבה משקל, לא בכל מקרה. אז עכשיו העלייה לתורה, יש לנו שבעה עולים חובה בשבת בשחרית. העולים האלה הם הולכים לפי קווים גם כן. כהן זה בצד ימין, לוי זה בצד שמאל, שלישי זה בצד בקו האמצעי, רביעי בצד ימין, חמישי בצד שמאל, שישי בקו האמצעי, והם נותנים לשביעי. אז אמצע, בצד ימין יש לי את הכהן, או הראשון, אם אין כהן אז הראשון והרביעי, בצד שמאל יש לי את השני והחמישי. שמת לב שני וחמישי בצד שמאל? לכן בשני וחמישי תקנו לנו לקרוא בתורה, אני צריך זכויות. ימי שני וימי חמישי בזכויות צורך.
בגלל הדין, נכון?
אז הבית דין היה יושב בשני וחמישי. תקרא באורחות ציון, שם יש הרבה מובאות עוד בעניין הזה, ויש לי את הקו האמצעי, זה שלישי ושישי, וגם שביעי שהוא שבת. בא רבנו הרי ואומר, הוא מגלה לנו, שמע איזה, מי זה רבנו הרי? אומר הכהן, למה הוא עולה כהן? אפילו שהוא לא חכם. כי סבא של סבא שלו הראשון, בהנחה שזהו היה אהרון הכהן. מצד היחוס שלו לאהרון הכהן, אז יש לו זכות אבות, הוא עולה ראשון, פותח את הקו הראשון. ואז הקו הראשון נפתח לנו, והשפע יורד לכל הציבור. הרב יש לוי, עולה לוי, מצד שאבי אביו היה לוי בנו של יעקב אבינו, שהיה אדם צדיק וקדוש, פתח לנו את הפתח לקו השמאלי. אז אני לא צריך לחפש, מספיק שהוא כהן, יודעים כולם שהוא כהן, כולם יודעים שזה לוי, עולה. שלישי, שפעיה, הוא צריך לשתוח את הקו האמצעי. אם הוא עם הארץ, לא עשיתי כלום. זה נורא והיום. כולנו מפסידים. אני אספר לכם סיפור אישי. אחרי שנפטר מור אבי, היה מאוד קשה. אני הייתי צריך להנהיג את בית הכנסת. עכשיו, שים לב שאותם אנשים שהם ראו את אבא, הם רואים אותי כעת. אז אני בשבילם צעצוע. ופתאום בא זה מסתבר עלינו, יענו אותה. עכשיו היו לי כמה, גם עמי הארץ. היו לי שני עמי ארצות, מסכנים. שם זקן, הכל, אבל עמי ארצות. הילדים שלהם לא מתפללים, מביאים אותם בנץ. הם עומדים במזרח, מתפללים. ואת הילד הוא לא מסתכן עליו. ואני כן הייתי מסתכל, כי אני אחרי בית הכנסת, אז אני מסתכל. ואני רואה שגם הבן של זה וגם הבן של זה, אפילו שמה ישראל לא אומר, בגיל 15, והוא מקבל חינוך חרדי, או שהוא נרדם בעמידה, הוא חולם פתאום. אז כדי שלא יהיה מחלוקת, עשינו אז מוכרים את העליות. פתאום זה הוא קונה לבן שלו שלישי, הוא עולה לשלישי. מה אני עושה? תגיד לי, מה אתה היית עושה במקום? הבן אדם לא אמר שמה ישראל, לא קיים מצוות ייחוד השם. הוא יכול לעלות לעלייה? בכלל הוא לא מצטרף לשבעה עולים. הוא יעלה שלישי? אגב, הוא יעלה לשישי? מה קרה? השתגעתם? עכשיו, לא יכול לדבר. לא יכול להסמך לו, כן. מה עשיתי? חשבתי עם עצמי. אמרתי, שמע, שבת אחרי זה הודעתי עם מוריי ורבותיי, תראו, נראיתי את ספר שער הכוונות, קראתי את מה שכתב רבנו אריה על שלישי לשישי, אמרתי להם, רבותיי, אנחנו נתקן תקנה, שלא יעלה שלישי ושישי, אלא מי שהוא נשוי. וזה עקפתי את כל ה... רק מי שהוא נשוי. שתקו ולא דיברו מילה. הבינו, לא הבינו, לא יודע כמה הבינו. שאלה כמה תפוח אדמה הוא אכל במשך השבוע. אז, אבל כך עשיתי. שבן ברך, תן לי את החוכמה הזאת, תגיד ככה. זה תפס, זה המשיך. אחרי זה נודע לי עוד דברים, אפילו, עליהם, נורא והיום. טוב, אז בוא נעקוף את זה. אז בקיצור, זה אחד אריך, אחד קצר ואחד בינוני, אברהם, יצחק, יעקב. שלושה. והחוט המשודש לא במהרה ינתק. אז למה הבאתי את זה? כדי לדעת איך לתרץ תירוצים. אז יש תורה. הרי שאדם סיים את כל הלימוד, הוא לא פטור מלימוד תורה. זה הנושא שלנו היום. ואני יודע שאני לא אגמר את זה עכשיו, הערב, אבל אשתדל להשיג משהו. למה? יש לנו גמרא מפורשת. הזכרתי, בוא, אם כבר הזכרנו, הזכיר את מור אבי, עליו השלום. לא, לא הזכרתי, זה בסדר. הזכרתי מור אבי. היה פעם אחת, עוד הייתי ילד, בחור צעיר, ויש לי איזה גיס שיהיה בריא, שהוא סופר, כותב תפילין, מזוזות, והיו מבקשים ממנו שיכתוב, לא לכולם היה כותב, יושב לומד בישיבה. אז היה שמחה אצלנו בבית, אחת האחיות התחתנה, ועשו שבע ברכות, והייתה שמחה, אווירה ככה טובה, ואבא היה שמח. אז הם ראו שאף מורבי יש לו מצב רוח, אז פנו אליו, הרב, אולי תדבר עם החתן שלך. אני מתחנן אליו שיכתוב לנו תפילין, הוא לא כותב תפילין. אז הוא הסתכל עליהם. מה הוא ענה? שמה מה הוא ענה? מה לו, מתי אתה רוצה שהוא יכתוב? בשעה שהיא מן היום או מן הלילה? פרצו בצחוק ושתקו. מה הייתה התשובה? יש גמרא מפורשת. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל. זה רבי ישמעאל שהזכרנו עכשיו, שאמר, תחרוש, תסרע, תקצור. הוא בעצמו, בן אחותו שואל אותו, כגון אני, שלמדתי את כל התורה כולה. הוא יודע את כל התנך בעל פה. יודע את כל המדרשים והמשניות בעל פה. כל המסכתות של השס יודע בעל פה, שולט בכל התורה. מהו? שאלך ללמוד חוכמה יוונית. אז באותה תקופה היה הפילוסופיה היוונית נגע. שכולם, אז הוא שואל אותו, לא שהוא התכוון לכך, אבל עכשיו כדי שיהיה לנו הלכה ביד. ענה לו, צא ודוק. בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ואם תמצא, תלמד. זאת אומרת, אסור, לא לומדים. אתה, ואמר שכתוב, שכן כתוב, והגית בו יומם ולילה. לא יעמוד ספר התורה הזה מפיך, למה תשמור לעשות ככל הכתוב בו? להגית בו יומם ולילה, משמור כתוב בו, כי את הוציאה הדרך ואת תסכים. זאת אומרת, אין לנו רגע שאני פטור מלימוד תורה. ומפה כתב הרמב״ם, ואפילו בעל ייסורים ובעל אישה ובנים חייב ללמוד תורה. והמדובר באחד שכבר למד הכל ויודע הכל. ובדי שאנחנו, אני אומר על עצמי, סליחה, לא מושלמים בלימוד. שמון הלכות ששכחנו אותם, צריך לחזור עליהם, או ללמוד אותם. שאלות טכנולוגיות שיש היום, בלי סוף. הרבה שואלים אותי באתר, אני כותב להם, אני לא מכיר. מה אני אעשה? אני אלך לבוא את הראש שלי, לחפש מה הוא שואל, על מה הוא עושה. אני חי בלי זה, מה הוא שואל אותי על איזה מכשיר, על איזה תקובת, על איזה דבר, מה אתה רוצה? אני צריך להיכנס לגיהנם במקומו, שחפש, היית אז עשה. אז הבנת? בקיצור, יש שני מסלולים של לימוד תורה, וזה גם נפקה מילה לנשים. נשים חייבות לדעת את החובות שלהם, כמו שאני חייב לדעת את המצוות שאני מצווה בהם, עם כל הפרטים שלהם. אז נשים חייבות לדעת הלכות שבת, חייבות לדעת הלכות ברכות, חייבות לדעת הלכות תפילה וכל הפרטים בשביל תארת המשפחה עליהם דקת הנר כל הפרטים וגם אנחנו אחרי זה היא רוצה או אתה רוצה ללמוד דברים אחרים האישה פטורה אתה חייב גם אדם שלמד את כל התורה כולה זה מה ששאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל זה בדיוק השאלה והנה התשובה זה מסקר הלכה זאת אומרת אסור לי לשבת בתל אפילו רגע אחד וגם כשאדם עייף או נגיד הוא שוכב לנוח צריך לחשוב לזכור את הלימוד כל הזמן לשחזר או לשמוע קלטת דברי תורה לא איזה שטויות שאומר לך אחי אחותי השם אמר השם תפסיק לבלבל את המוח תקרא לי פסוק בתורה אתה לא יודע לקרוא אתה אומר לי מה השם אמר מלא טעויות אמרתי לכם היה אחד הגאון ברדיו תורה אמרה עשר תעשר את כל תבואת זרעך מג'ינום תבואת זרעו זה ילדים שלו יעשר משוגע פסוק בתורה הוא לא יודע לקרוא אני לא מדבר בנביא בנביא בכתובים בתהילים אתה שומע פסוקים בתהילים משגע לא יודע לקרוא אז מה עשינו? בכלל איך אדם כזה חושב שהוא ייכנס אי פעם לגן עדן? יש אדם שמסכן אין לו שכל, זה משהו אחר זה פתור אבל מי שיש לו שכל חייב חדר תקרוא אז נחזור לענייננו חיוב לימוד תורה הוא על כל אחד מישראל ככה הגמרא אמרה והרמב"ן מביא את זה להלכה וגם מרן השולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה ביורי דעה סימן רש מן ה רמה סימנך בני ישראל יוצאים ליד רמה בני ישראל יצאו ממצרים בגלל יד יורי דעה שתיבות יורי דעה סימן רש מן ה ואז הוא לומד מה צריך ללמוד מה שמה אומרת העולם ישלש אדם לימודו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד קשים מסביר שליש במקרא זה לדעת את התנך יש פרקים באיוב אתה תקרא את זה, אתה, מי שישמע, לא יודע איפה זה כתוב בכלל. זה מילים, מילים הכי קשות. אתה רוצה מילים הכי נדירות בשפה, לשון הקודש, תחפש ספר איוב. קטר, מה זה קטר? בקה. כמו קטר, אבל קטר, זה נקרא קטר. מה זה המילה קטר? בגלל זה נהרג כומר, מה היה מעשה? מעשה היה שפעם אחת היה בספרד, היה כומר אחת שעושה צרות כל הזמן ליהודים, והרב היה כל יום בא למלך, יושבים והמלך יושב לשחק עליהם. קיצור, אז הכומר תמיד היה מנגח את הרב. והרב היה עונה לו, עוקץ אותו. יום אחד כמו שאומרים נמאס את הרב כבר הסיפור הזה אמר עשה לזה סוף בא כומר והתחיל להתווכח ואמר אני יודע את כל התורה ובוא נעשה תחרות אמר למלך מסכים? אמר כן אמר אני אשאל שלוש שאלות את הרב והרב אשאל שלוש שאלות אותי אז הרב אמר אני מרשה לך לשאול בהתחלה אתן לך כבוד, כיוון שאתה הוא בממלכה והם רוב. היהודים תמיד היו מאות, אתה רוב, אתה זה כבוד. בסדר, שאל תרב שאלה א', ענה לו במקום, שאלה שנייה ענה לו, שאלה שלישית שוטה. טוב, אז הרב ניצח בינתיים 3-0. עכשיו התור של הרב, אבל היה תנאי, היה תנאי שחתמו עליו גם הרב גם הכומר, שנשאל איך ששואלים אותו את השאלה צריך לענות מיד תוך 3 שניות. ואם הוא אומר תחכה עד שאני אסביר לך, תן לי רגע לחשוב, יש כאן 2 שומרי ראש עם גיליוטינה, מורידים את הראש ישר, אז הרב עבר בשלום. הגיע התור של הכומר, הרב אומר לו יש פסוק, תסביר לי אותו. קטר לי זהר ואחבקה. קטר זה המתן, לי זהר מעט, זהר זה קטן, זהרו בנו, ואחבקה אראה לך. אז הכומר עונה לו המתן לי מעט ואסביר לך, אלה שמו המתן לי פח, גמרו אותו. הוא לא הבין איזה בור הוא חפך לעצמו. אבל מה עשה? יצאו עוד כלבים כאלה, אבל כלב אחד פתחנו ממנו, כל כלב בדיומו. אז בקיצור, וכן כאלה רבות. הוא מבסוט, ולק 5 איראנים מתו, חמסה בעינום, תהרוג עוד, תמשיך. אני לא מגלה, אני לא מגלה מי. אני לא מגלה, בוא נמשיך. קיצור, די, אל תפריע לי. כן.
אבל בישם ראיתי במקומו.
חיבו את המצלמות האיראנים. נו, בוא נמשיך. קיצור, עכשיו הגמרא מקשה, מה זה ישלש? איך תשלש את הלימוד? מה, אדם יודע כמה יחיה? אתה אומר לו, תגיד, זה דוגמה, 20 שנה ילמד מקרא, אחר כך 20 שנה שניים ילמד משנה, 20 שנה שלישיים תלמוד. הגמרא אומרת, לא נצטרך אלא ליום את הימים בשבוע, ראשון שני תלמד מקרא, שלישי רביעי תלמד משנה, חמישי שישי תלמד תלמוד. ראשי הסביר מה זה משנה, זה הלכות, תלמוד ראשי מסביר זה מאיפה למדנו מהפסוקים כל הלכה והלכה, כמו שכעת למדנו להגיד בו יומם ולילה, שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, לכן זה הדרך. אז כל דבר צריך ללמוד מהפסוק. והגמרא ממשיכה ואומרת שחובה על אדם ללמוד תורה. כן, כך נפסק בשולחן ערוך. אז הוא חייב, עכשיו הוא חייב ללמד גם, אחרי שהוא גמר ולמד, חייב ללמד את בנו. יש לו בן, הוא חייב ללמד אותו. את הבת לא. למה? כתוב בפסוק, אנחנו קוראים את זה בקריאת שמע, ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם. הגמרא בקידושין דף למד שם התרשה, ביניכם ולא בנותיכם, בתורה בלימוד תורה. אבל אמרנו כבר שהיא חייבת לדעת את ההלכות שנצויות. למשל, בזמנם היו קונים עופות, היו שועטים עופות, מביאים אותם הביתה, הייתה צריכה לדעת את כל ההלכות טרפות. אתה יודע מה זה? מה זה הצוואר, הגרון? יש שם קנה ובשת, אם הוא שחט אותם כהלכה, רוב 2. אחר כך יש ורידים בצוואר, 3 ורידים, שחייבים לחתוך אותם, לפני ההכשרה. היום אף אחד לא יודע את זה, אפילו רבנים לא יודעים, כי כבר הפסיקו 50 שנה לשחוט להביא בבית. אחר כך אתה צריך לדעת הוושט, אם יש בו טיפת דם, סימן שהוא נוכר, זה טרף. אחרי זה אתה צריך לדעת מקום השחיטה, שהוא לא שחט במקום שיפול קורה, יש שם שש טבעות של הקנה גרגרת, וכן על זה הלך לדעת. יש חי טרפות שכתוב במשנה, 18 דברים שמטרפים את העוף או את הבקר, לא משנה מה, את הבעל חי שאתה אוכל. אחרי זה אתה צריך לדעת דינים של הלב, יש דינים מיוחדים לכבד, יש דינים מיוחדים למעיים, יש דינים מיוחדים לתחול, יש דינים מיוחדים לבית הכוסות ועוד. קיצור, פרטים בלי סוף. ואחר כך איך מכשירים עוף? בזמני שאני התחתנתי היינו מכשירים בבית, היו אברכים מסכנים שלמדו, התחתנו עם בנות של בית יעקב והיא לא ידעה. לקחה אישה ששיבחו אותה, אמא שלה לא לימדה אותה, אז היה לו בעיה, והוא עצמו גם לא למד, כי לא כל הדבר למדו בישיבה, רק את הסדר של הישיבה. אז הוא לא למד, הוא לא ידע, הוא לא ראה, אתה יודע, אין בעיה. וכן הלכות שבת ועוד 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 ועוד. אז צריך להשרות את הבשר במים חצי שעה, ואחר כך להוריד את המים ולשים את זה על קוראים לזה היה קרש מיוחד להכשרה למביחה, והמלח צריך שיהיה יבש, ואתה צריך מלח גס ולא מלח דק, ולפזר אותו על הכל ומכל הצדדים, משני הצדדים.
כן, להפוך אותם.
כמה הלכות. אחרי זה שעה, הוא צריך לשאות במלח. אחרי זה להוריד את המלח. אחר כך לשטוף שלוש פעמים, ואז אתה יכול לבשל. אז זה יתן לך לדעת את כל זה. היום הם לא יודעים. כן, קודם הכל מוקשב. פעם היה למשל הבשר הקפוא שהיה מגיע לחוץ לארץ, הוא היה מגיע בלתי מוכשר. בכלל היה על זה הרבה ויכוחים, ברוב הבתים החרדים לא הכניסו את זה, אבל יש בתים שכן הכניסו, אז היה צריך להכשיר אותו את הבשר. גם בשר שאדם היה קונה באטליז, בשר טרי, הוא היה בלתי מוכשר, ואז אתה צריך לדעת להכשיר אותו. היום אין דבר כזה, אתה קונה הכל מוכן.
אדם שחוזר בתשובה איך
ללמד
את כל זה?
לא, אז היום קיצרנו לך, אתה קונה מן המוכן עם השגחה, הכל בסדר, אבל חוזר בתשובה צריך לדעת הלכות שבת שהם הרבה יותר פרטים, מה זה בורר, מה זה מבשל, מה זה צובע, מה זה אני יודע מה מכבס. עכשיו לפי ההלכה למשל עם החולצה אצלך לך, אני יכול רק לנגב עם טישו, אבל אם הוא ישרה אותו או ריסס עליו, היום יש, לא צריך לעשות כלום, רק לוקחים, יש, אתה קונה בסופר, יש לך איזה 300 ריסוסים שונים, אתה עושה צ'יק, זה אסור בשבת, שריאתו זהו כיבוסו. גם ביום טוב צריך לדעת, וכן זה הדרך. אז אדם שלא יודע הלכות שבת בקלות יכול לבוא אחרי זה, מה זה בורר? נגיד יש לי צלחת עם פיסטוקים ואגוזים ושקדים, ואני רוצה לקחת רק את האגוזים ולשים אותם בצלחת נפרדת ולהגיש לאורחים, זה בורר. מה מותר ואיך מותר? מותר לי לקחת מה שאני רוצה לאכול, אבל כמה? כמות שאתה אוכל מיד, אבל כמות שאתה לא אוכל מיד לא. למשל לעשות סלט חי, ירקות, אני קוצץ אותם בבוקר או בלילה, בשבת, בתוך השבת, ואני בא לקצוץ. אסור לי לקצוץ דק דק, אבל אני יכול לקצוץ כמות בשביל שיוכלו את זה בסעודה. כמה זמן? שעתיים לפני? לא. תוך חצי שעה האחרונה אני יכול. והנה כן, אבל אם יש לך עוד דברים לעשות ואתה לא תספיק תוך חצי שעה, אתה יכול להקדים קצת. הכל בהתאם, הכל לתכנן. צריך לדעת כל ההלכות האלה, וכן זה הדרך. ולי סוף, אז אין סוף להלכות שאדם חייב לדעת. אבל אנחנו לא מדברים כעת על משהו חייב, אנחנו מדברים על כל רגע נתון מהחיים שאדם חייב ללמוד תורה, ואסור לו רגע אחד לא ללמוד תורה. עכשיו הגמרא אומרת שהוא צריך ללמד גם את הבן שלו, אבל מה, כל אחד ילך, מתי הוא ילך לעבודה? אז מה, הוא ייקח את הבן איתו לעבודה וילמד איתו בעבודה? אז תקנו, היה הגמרא אומרת בזמן התלמוד, תקנו החכמים שיהיה מלמד. היה בבית של המלמד, היו מכניסים שם ילדים כמו התימנים, מורי תימנים, עד היום זה ככה היה, היום קצת ככה הזדייפו. המורי הולכים אליו ואין רשות השכנים לערער ולהגיש תלונה. זה לא מה שהעירייה אומרת ולא מה שאני יודע מה שמקשקשים לי. אין רשות אף אחד לערער, יכולים הילדים ללמוד. אבל אתם יודעים מה הרמב״ם כתב? מביא ולומד איתם כל היום, כל היום, כל היום, וקצת מן הלילה. זה תפתח הרמב״ם הלכות תלמוד תורה, ככה הוא כותב. למה? כי הילד צריך ללמוד והגיד תבוא יומם ולילה. ועוד הרב אומר לו, תשמע, מחר אני רוצה לשמוע אותך. אז הוא חוזר הביתה עייף, והוא אכל איזה סנדוויץ' במקרה הטוב, במקרה לא טוב ידע איזה עוגיה או נדע משהו אחר. בא הביתה רעב, אמא שמה לו לאכול, והוא אומר, אבל אני צריך להכין את הלימוד של היום שלמדנו, להגיד מחר לרבה, נראה. אז הוא פוקח את החומש ופותח אותו ולומד, אבל הוא עייף, הוא נרדם על החומש. שמע מה המדרש אומר, הילד נרדם על החומש ומסכן ומתחיל לנחור גם ויורד לו רוק מהפה ונוזל על החומש. הקדוש ברוך הוא יורד מכיסא הכבוד, מנשק אותו בפה ואוסף את הרוק ושם בקופסה. אם מלאכים רואים, מה קורה פה? בנה של העולם, כשאתה לשלוח, היית שולח אחד מאיתנו. ולמה אני אמרתי בשיר השירים? ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. מה אתה עושה ברוק? זה לא העסק שלכם, אל תשאלו. אבל מה הוא עושה ברוק? המדרש מגלה לנו, לנו הוא כן מגלה, שאחרי זה יש תחיית המתים. עוד מעט תחיית המתים. עם ראש ממשלה, עם שכל של חמש, ילד בן חמש, שמתכנסים, הקורונה משתוללת, היום 4,000 חולים ליום. זה הולך מכפיל את עצמו, משוגע. ישבו, החליטו שלא להחליט. כעליכם, על מה אתה מקבל? כבר אין לך לשכה, הכל ריק, הלך. קיצור, אז יבוא משיח ויהיה תחיית המתים. מה יהיה בתחיית המתים? אז הגמרא אומרת, עוד יבואו ימים, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים וכו', הנה ימים באים, מראה אומרת, וואי וואי, כמה נערות שמת לי, ואין פורת יוסף, ואין פורת עלי עין, של כוח. הנה ימים באים, ואיש על משענתו בידו מרוב ימים. זאת אומרת, מרוב שיהיה זקן, במאה ועשרים הולך עם הכיף. הדבר שואלת, מה זה משענתו בידו? הרי כשאבו משיח, כולם בריאים, גיבורים, כמו המלאכים. מה המשענת עושה? שמע, מה כן עושה? אתה אומר, תשמע. קורא הקדוש ברוך הוא לאנחנו, אותנו, שאנחנו נמצאים בזמן שיבוא משיח ויראו עינינו וישמח לבית, ואומר, לך לבית הקברות, קח רשימה, תדפוק על הקבר עם המכה ותגיד, ישראל קום, וכשמה שמואל קום, הוא קוראים לו נג'י קום, השלישי סטפן קום, כל אחד יודע איזה שמות, ופתאום יש כאלה לא קמים. מה קרה פה? אז הם המתים מתעצבנים, למה אתה מדלג? הוא לא, לא שומע בכלל, לא מדבר. אז הם עולים למעלה, הנשמות שלהם, למה חבר שלו או שכן שלו קם? מרזה למד תורה, הוא לא למד תורה. זאת אומרת, הנפטר, הבנה של עולם, אתה אמרת, בצל החוכמה, בצל הכסף, אני שילמתי, בניתי בית הכנסת, למדו שם, נכון? ואני שילמתי. הוא אומר, אני נדפתי תאורה. שלישי אומר, אני נדפתי ספרים. הרביעי אומר, אני נדפתי מזגנים. חמישי אומר, אני ניקיתי את בית הכנסת. טוב. אתה, אז הכל רשום. מתי את הפנקסים? אמת. כל מה שהם אמרו, אמת. אומר לו, בסדר, אבל אי אפשר. צריך טל תורה. מי שיש בו טל תורה, טל תורה מחייהו. אין בו טל תורה, אין טל תורה מחייהו. אתה יודע, מרבי עליו השלום, אתם לא צריכים לקום. היה צועק, היה אחד עשיר אחד שהגיע מאמריקה, סכן, היה בקהילה של רפורמים. אני לא קראתי, אז הוא היה מספר כל הזמן שהרב שם היה עושה ככה, היה עושה ככה. עד שיום אחד קראתי שהוא היה בקהילה רפורמית, לא יודעת, הייתי ילד. אז הוא כל הזמן היה שואל שאלות את אבא בשיעור, ואבא היה מקבל אותו. קיצור, אז היה זה, קיצור, אז יום אחד הוא היה נדיב, היה נותן כסף של הרבה דברים, אבל היה לו ראש קצת קשה. הוא היה שם בשיעור של אבא, אבל אבא יום אחד אמר לו, תדע שהוא לא יקום בתחיית המתים. מה הדבר הזה? התחיל לצעוק, התחיל לצעוק באנגלית, קשה לו לדבר את לשון הקודש. הלו זה אמר לו, תדע القاري احسن منك شدين ما بالعربي قاري زي ايولو خيم ده ولا خيم ده بيت ابلين ايولو خيم אנשים ده 3 4 كل الزمان قرين تيلي ده مستني معنيين نطيم لهم كل يوم بس نجد 100 شكل بيوم صو كبت 100 شكل يا عمر מנוחתו בגן עדן, כל יום נזמינו אותו. וככה היו סובים. אומר זה הקארי, הוא קורא תהילים, זה מה שהוא יודע, אבל הוא לא קורא, לא לומד, הוא כל היום בעסקים. אז באמת זו שאלה, מה התשובה? הקדוש ברוך הוא אומר לעשיר הזה, לך לילד הזה תגיד לו, תן לי רוק. תגיד לו, תן לי רוק. עומד ליד הילד, עומדים בתור כל העשירים, והם מתחננים לילד הזה, לילד הזה, תן לי רוק, תן לי רוק, תן לי רוק. אז הוא נותן לו, מה חיים עליו, תן לו. לוקח את הרוק הזה, קדוש ברוך הוא, ואם זה מגבל את העפר שבקבר חוץ מכם, וזה טל תורה מחייהו, לא עומד על הרגליים. אז זה אמר שיר השירים אשר לשלמה, שקני מנשיקות פיהו. למה? כי טובים דודיך מיין, יין זה תורה. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. כי טובים דודיך מיין, ואז צוחה וקם בתחיית המתים. אז מה עם הבן? הבן ילמד אצל רב והאבא משלם. אין לאבא לשלם, מצווה על הציבור להחזיק אותו. והוא הדין גם בן בנו, אבל הבת הוא לא חייב, בן הבת הוא לא חייב, בן בנו כן. כך הגמרא אומרת, איפה למדנו? עכשיו היה מעמד הר סיני, והודעתם לבניך ולבני בניך. אמר בישע בן לוי, כל המלמד בן בנו תורה כאילו קיבלה מהר סיני. אז אני מאחל לכולכם שיהיה לכם בני בנים, תלמדו איתם תורה כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. זאת אומרת, מי שמלמד תורה את בן בנו הוא זוכה, ורואה בן בנו ומלמד אותו אפילו א' ב', אפילו סתם מה שהוא כן יודע, הוא לומד את זה איתו, זה כמו שקיבלת כעת התורה בהר סיני. אז אם כן רבותיי, אנחנו רוצים לשמוח על התורה הקדושה, זכו לשנים רבות נעימות וטובות, נזכה לביאת הגואל במהרה בנחת ולא בצער. אמן.